לעסוק בסוגיה כבדה וגדולה שנוגעת לענווה. הרבה פעמים כשאנחנו מתארים לעצמנו, מה זה בן אדם ענב? איך היינו מתארים אותו? סתם, אני שואל אתכם. איך הייתם מתארים אדם שיש לו תכונת הענווה? איך הוא נראה? איזה גובה יש לו? איזה גודל? איזה... מישהו 2 מטר, ככה, בוגר סיירת מטכ"ל, יהיה בחור ענב?
כן.
בסדר? מה הפרמטר לענבה?
עבודה על המידות, זה לא קשור לאיך זה נראה, גודל פיזי. זאת אומרת, אם לצורך העניין נולדתי 1.80 מטר, שוקל 150 קילו ואני ענק. אני לא בחרתי לגדול ככה, אבל אני רוצה לעבוד על
הענבה
שלי,
אז מה, אני לא יכול? זה בדיוק מה שאנחנו נתעסק היום, האם זה באמת מתאים או לא מתאים. האם הדמות שתמיד... הייתה מקובל בתור הטיפוס הזה, ככה שהולך עם הראש טיפה כפוף, וככה לא פעיל מדי, אם זה הטיפוס של הענב או מישהו אחר. הגמרא במסכת שבת, דף למד אלף, זה לא אצלכם, זה אני אחרי זה אקרא את זה, זה בן היה, לפני כן רציתי לספר לכם כמה סיפורים שנופיעים בגמרא. הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהא קפדן כשמאי. עכשיו הגמרא מביאה 3 סיפורים, למה דווקא להתנהג כמו הלל בענווה, ולא כמו שמאי בקפדנות? מעשה בשני בני אדם שאמרו זה את זה. אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל, ייטול דלת מאוד זוז. היו שם 2 בני אדם, הם החליטו שהם מצאו לעצמם מטרה. הלל באותו זמן היה נשיא ישראל, צריך להבין על מי הם מדברים. הם החליטים מתערבים, עושים התערבות, מי יצליח להצבן את הלל? הם ידעו שהלל הוא בן אדם ענב, סבלני, והם החליטו שהם הולכים להצבן אותו. אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל, ייטול דלת מאוד זוז. 400 זוז זה הסכום הגבוה ביותר שבן אדם יכול לקבל אם מביישים אותו. הגמרא מדברת על זה שזה תלוי מי מבייש ואת מי מביישים, איזה מעמד נמצא מבייש, איזה מעמד נמצא מתבייש, אבל הסכום המקסימלי שאפשר לקבל לבושת זה 400 זוז. שניהם הבינו שהם הולכים לעשות פה משהו מאוד רציני, משהו מאוד גדול, ככה שהם יתערבו על מקסימום, מי יכול ללכת לעשות את הדבר החצוף הזה? אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אחד מהם אמר, מה הבעיה? אני הולך. אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו. עכשיו, הגמרא פה מתחילה לתאר סיפור, אולי אנחנו אחרי זה טיפה גם נכנס יותר לפרטים, אבל מתאר את סיפור איך מעצבנים אנשים, ואני מבקש לא ללמוד איך עושים את זה, אבל הרב קוק פה נכנס פרט אחרי פרט.
לא לנסות את זה.
איך זה, כן, לא לנסות את זה. איך מעצבנים? דבר ראשון, אותו היום ערב שבת, זה דבר ידוע שבכל הבתים, כשמגיע הזמן הזה של לקראת שבת, כולם נכנסים ללחץ, מקלחות, בישולים, זה, מתחילה העצבנות. אומר הרב, יש 2 סיבות למה אנשים נרגעים. סיבה אחת זה בן אדם שהוא פלטן, בן אדם שהוא עושה, בן אדם שמדבר עם אנשים, אז לא מפריע לו, מישהו שאומר לו כמו שהוא חושב, הוא ממילא יודע, סוחר. יודע, אחד יגיד מה שהוא רוצה, ויודע, יהיה לו איזה לקוח מעצבן היום, הוא יודע שיש לו איזה סוחר שלו יסתדר איתו במסחר שלו. אז כאילו, דווקא התעסקות עם אנשים, היא נותנת את מנוחת הנפש. לא מתעצבן, בן אדם יודע מה מצפה לו. אומר הרב, יש את הצד השני, זה שבת. אולי מישהו פה היה בחופש בזמן האחרון, רק כשאתה בחופש, לא משנה מי נושא מאחוריך, צופר לא צופר, אתה אומר לו, תפדל, תעבור, אתה עכשיו בפנן, אתה רגוע, תעבור, אין בעיה. אומר הרב, מתי הזמן, אני אומר פה דברים שמופיעים בעיניה, מתי הזמן שבן אדם הכי מסוגל להתעצבן? מתי הזמן שהכי בן אדם מסוכן שהתעצבן? זה ערב שבת לפני שבת. אומר, ערב שבת לפני שבת, מצד אחד בן אדם כבר, סליחה, אין לו את הנחת רוח לסבול מה שאנשים אומרים. הוא כבר גמר את השבוע עבודה שלו, הוא סגר את החנות, סגר את העסק, הוא כבר נמצא בבית, הוא מתכונן למנוחה של שבת. אבל מה, את המנוחה של שבת גם כן אין לו. את הרחבת הדעת הזו, את יישוב הדעת הזה, שיש לבן אדם כשהוא כבר ברגיעה, גם כן אין לו. אומר הרב קוק בדיוק הזמן הזה, בין לבין, זה הזמן שבן אדם הכי עלול להתעצבן. סתם יצא, דרך אגב, מאוד כדאי לצמצם את הזמן הזה, לתכנן את הדברים מראש, ככה שמגיעים לשבת רגועים. עכשיו, אותו בן אדם, החליט שהוא מעצבן את הלל, החליט ערב שבת, בין השמשות, זה הזמן הראוי ללכת לעצבן את הלל. אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו. מיוחד שבן אדם נמצא במקלחת או מתנקה, זה הזמן שהוא לא צריך שמישהו יפריע לו. גם ערב שבת, גם בן אדם נמצא באיזו התייחדות אישית עם עצמו, דבר אינטימי, זה הזמן לא לקבל אנשים. אותו אדם הבין את זה, הלך ועבר על פתח ביתו. אמר, מי כן הלל? מי כן הלל? הוא הולך על ליד הבית של הלל, כל עם ישראל יודע איפה הלל גר, אבל אותו אדם, שוב, כדי לעצבן, עובר ליד הפתח שלו ואומר, מי כן הלל? כאילו, מישהו שמע לאיזה הלל אחד שגר פה באזור? גם בזה הוא בא להראות כמה שהוא מזלזל בהלל. אבל הלל מצידו, לא רק שלא מתעצבן, מתנהג הפוך. נתעטף ויצא לקראתו. הלל יוצא מהמקלחת, מתלבש, והולך לדבר איתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? הלל עכשיו פונה לו באיזה פנייה ככה מאוד ידידותית, אוהבת, בני, מה אתה רוצה? זה לא שהלל לא הבין מה קורה פה, כאילו הלל שומע שמישהו צועק ככה בזלזול ברחובות, אבל תלה, זה לא מעצבן. אמר לי, שאלה יש לי לשאול. מה תשאול אותך שאלה? אני לא רוצה את התשובה. יש לי לשאול שאלה. תשובה פחות מעניינת מטרידה אותי. הוא אומר, נראה לי ככה, זמן מתאים, יום שישי אחרי הצהריים, לבוא לשאול אותך שאלות. סתם, לא כי משהו באמת מטריד אותי. שאלה יש לי לשאול, הרב פעם דייק, אומר, יש לי את השאלה, השאלה היא אצלי, לא מטרידה אותי. בכל זאת, זה הזמן רע לנוח להטריד אנשים כמוך. והילל, ממשיך באותו כיוון, אמר לי, שאל בני שאל. ואז הוא שואל אותו שאלה. מפני מה ראשיהם של בבלים סגלגלות? שואל אותו האיש שרוצה לזמן את הלל, אומר לו, תגיד לי, למה הראש של הבבלים סגלגלות שיש מחלוקת אם זה אליפסה או עגול יותר מדי עגול? הלל היה בבלי. והוא בא אליו ואומר לו, הוא רומז לו, תגיד, למה הראש שלך נראה כמו ביצה? והלל לא מתעצבן. אמר לי, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שאין להם חיות פיקחות. חיות זה מילדות. אמר לו, הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם אותם אנשים בבליים. בגלל שאין להם חיות, אין להם מילדות מוכשרות, אז הקדוש ברוך הוא עשה את הראש בדיוק ככה שהוא יוכל לצאת בקלות. הלך והמתין שעה אחת, אותו האיש, לא נרגע, רואה שהוא לא מעצבן את הלל, הוא אומר, יש לי משימה, אני אעמוד בה, הוא רואה כבר את ה-400 זוז שממחקים לו. הלך עם טין שעה אחת, חזר ואמר, חוזר ואומר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? שוב רוצה לנו את החוצפה. נתעטף ויצא לקראתו, אבל הלל מצידו לא מאבד את כל הרוח. מתעטף ויוצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לי, שאלה יש לי לשאול. אמר לי, שאל בני שאל. עכשיו שאלת את השאלה השנייה. מפני מה עיניים של תרמודיים תרוטות? שאלת, למה עיניים של תרמודיים, מי שגר בארץ תדמור, הן כאילו ארוכות וצרות? אמר לו, בני שאלה גדולה שאלת. שואל, כמה אנשים מאיתנו, אם מישהו הבא ושואל אותנו, תגידו, למה יש לכם, לא יודע מה, עיניים כאלו אחרות? כמה אנשים בכלל היו אומרים שזו שאלה רצינית? וכמה אנשים אומרים, טוב, תקשיב, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, אני לא יודע מה קורה. אבל הלל יודע להעריך כל שאלה של בן אדם. הוא מבין שאם בן אדם שאל שאלה, יש איזשהו נקודה של היגיון מאחורי השאלה הזו. והלל הולך לחפש את הנקודה של היגיון. והוא עונה לו, מפני שדרים בין החולות. הוא אומר, הם גרים שם, יש המון סופות חול, עשו להם, הקדוש ברוך הוא עשה להם עיניים צרות שלא יכנס להם החול בעיניים, ובעצם הקדוש ברוך הוא חס עליהם. הלך והמתין שעה אחת, האיש לא מוותר, ממתין עוד שעה, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל. נתעטף ויצא לקראתו. אמר לבני, מה אתה מבקש? הלל, שהוא מתעטף, יוצא לקראתו, זה כבר הפעם השלישית שהוא מוציא אותו שם מהחנות שלו לקראת שבת. אמר לי, שאלה יש לי לשאול. אמר לי, שאל בני שאל. עכשיו הוא שואל אותו את השאלה, בעצם הרב גם מתאר את זה, הוא יורד מהראש, לעיניים, לרגליים, בעצם רומז לי הלל, תקשיב, אם אתה תמשיך לענות לי על השאלות, אני אשאל אותך גם על האצבעות, על הבטן, על הגב, אני אשאל אותך הכל. עכשיו הוא שואל אותו על הרגליים. מפני מהרגליים של אפריקים רחבות, אמר לי, בני, שאלה גדולה שאלת. שאלת אותו, למה הרגליים שלהם ככה גדולות ורחבות, והלל עונה לו, מפני שדרים בין ביצי המים, הם גרים שם, יש שם ביצות באזור שלהם, רגל שטוחה, יכולה הרבה יותר קל ללכת על הבוץ הרטוב. ואותו האיש מתחיל להבין שהוא קצת בצרות, ואז הוא אני לא יודע אם אתם מכירים את הנוסח הזה, כשאתה רוצה לעצבן מישהו, אז אתה אומר לו, אני מפחד שאתה תתעצבן. זה בטוח לעצבן אותו. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירה אני שמתי חוס. אני רואה שאתה, אני מפחד שאתה תתעצבן, אני רוצה לשאול אותך שאלות. נתעטף וישב לפניו. הלל כבר מעוטף, אבל הוא אומר, יש לך הרבה שאלות לשאול, אני עוד יותר אכבד אותך. הוא מתעטף ויושב לפניו. אמר לי, ואז הלל אומר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. ואז אותו איש אומר לו, אמר לי, אתה הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, אין. אמר לי, ואז אותו איש פונה להלל, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. הוא אומר, אנשים כמוך, אנחנו לא צריכים בעם ישראל. אמר לי, מפני מה? מה אתה כל כך כועס? מה עשיתי לך כבר כל כך רע? אמר לי, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. אני הפסדתי בהתערבות, אני רואה, אין שום אפשרות לעצבן אותך. אמר לי, הווה זהיר ברוחך. כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז, והלל הוא יקפיד. עונה לי, הלל, תדע לך, זה שאני לא מתעצבן, זה לא איזה צורת התנהגות רגילה, שבגלל זה, אולי התעצבנתי, לא יקרה שום דבר. כן, התעצבנתי, לא התעצבנתי, זה לא דבר כל כך משמעותי. אומר לו, הלל, זה שאני לא מתעצבן, זה מידה יקרה באישיות שלי. ולכן גם אתה אפילו תפסיד 800 זוז, זה העיקר שאני לא אתעצבן. טוב, הסיפור הוא נחמד, יש פה עוד שני סיפורים אחרי זה, אני לא יודע אם הם מוכרים או לא, אני לא אקרא אותם. אחד על גר שרצה להתגייר, שלמדו אותו את כל תורה כולה על רגל אחת, אחד על זה שהוא רצה להיות כהן גדול. אבל ההתחלה של כל הסיפור הזה, סליחה, שחכמים לימדו אותנו, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא יקפדן כשמי. אדם צריך להתנהג כמו הלל בענווה ולא כהלל בקפדנות. ושייתת פרופורציה לממרה הזו של חז"ל, מישהו זוכר ממרה אחרת של שמי שמשנה לגמרי את התמונה? משהו שהוא אנטיתזה לקפדנות מבחינת שמי, זה מופיע בפרקי אבות, פרק א', משנת ט"ו. מישהו זוכר משהו? יפה. שמאי אומר, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. הלל, שמאי, סליחה, הוא לא טיפוס עצבני. לפעמים ככה, מי שגדל בחינוך דתי, את הסיפורים האלו, הוא מכיר לפעמים עוד מילדות, ואז מצטרת כזו תמונה של שמאי העצבני. שמאי מגיע אליו איזה גר, רוצה ללמד אותו, הוא מבקש שלמדו אותו את כל תורה כולה, כשהוא עומד על רגל אחת, אז שמאי לוקח את המקש לו, הוא דוחף אותו. בן אדם לא רגוע, מה הוא ביקש לך? תגיד, תענה לו, תגיד, אתה לא מוכן, אין לך זמן, זה לא נראה לך. מגיע אליו אחד שרוצה להיות כהן גדול, אז גם כן, שמאי דוחף אותו בעמת הבניין, דוחף אותו באיזה מקה. לפעמים נוצרת איזה דמות כזו, הללה נחמד, הסבלני, ושמאי העצבני. צריך לדעת שאלף זה גדולי עולם. הם לא חברים שלנו, הם תנאים, שום חיים מתים. לכן גם הפרופורציות וההבנה, למה הם התנהגו איך שהתנהגו, דורשת מאיתנו קצת לגדול, לצמוח, רק עוד זה באמת נבין מה הם עשו. אבל בצורה הכי פשוטה, שמאי בעל ששמאי אומר, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, זה אומר ששמאי הוא בן אדם שיודע להעריך את החבר, הוא לא עצבני. גם התגובות שלו, אחרי זה שמסופר להם בגמרא, זה לא כל בן אדם עצבני. יש לו דרך, יש לו מסר, ופה אני רוצה להיכנס למקורות, טיפה לראות, הרב פה מסביר, למה בכל זאת חז"ל הדריכו אותם ללכת כשיטתו של הלל, לא כשיטתו של שמאי, אבל אנחנו לפני כן נסתכל מה בעצם השיטות. זה מופיע פה בצד השמאלי בדף המקורות שלכם. זה מופיע מקור מספר אחת, למעלה. הענוותנות תראה איך גדול הוא כוח הצדק והטוב, החוק המושרש בחיים בחסד עליון, אשר עשה את הכל לתכלית הטוב והצדק, עד שגם כל הדברים הרחוקים והמאורות הקשים יש ביד הכוח הכללי המוטבע לתכלית החיים, לספחם אל הטוב ולהשתמש בהם לתכלית היושר והתיקון הנאה שבחיים. מה שכתוב פה מאוד מסובך, אז אנחנו לאט לאט אנחנו ננסה קצת לפרק את זה. הענווה, יש לה סימפתיה לחיים. יש לה ידיעה ברורה שאם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, סימן שיש ערך ותפקיד לכל דבר. הקדוש ברוך הוא לא ברא את הדברים סתם. זה נכון שיש לנו הרבה דברים שהם לא כל כך מוצלחים. יש קצת רשעות בעולם, אנשים לא מתנהגים יפה אחד לשני. אלף ואחד דברים, צרות, יש המון דברים, טיפשות לפעמים של, של, בכל מיני תחומים. אבל הענווה יודעת לבוא ולסמן את החיים, להגיד, החיים הם חיים טובים. חיים הם, באמת, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, סימן שזה דבר טוב. והיא מסוגלת, עד כדי כך היא בטוחה שהחיים הם טובים, שהיא מסוגלת לבוא ולקחת את כל מה שיש בעולם. לא רק את, את אותם דברים שברור לנו שהם טובים, גם את אותם דברים שנראים לנו ככה, אולי ככה פחות טובים, וגם להגיד, וגם להם יש תפקיד. הגמרא כותבת, מסכת שבה, למשל כעס. ואדם שהוא, סליחה, אדם שהוא שופך, שופך דמים. מה כבר טוב בן אדם שיש לו איזה יצר לשפוך דם? מה יכול להיות? מה כבר בן אדם יכול לעשות עם זה? מה הוא אומר? שיהיה שוחט, שיהיה מועל. כלומר, העין הטובה של הענב יודעת לבוא ולהגיד, הכל הוא טוב. יש דבר אחד שהוא מרכזי שהוא טוב, נגיד, תורה, מצוות, אבל הכל יכול להסתפח לדבר הזה. כל מה שיש בעולם, כל המידות, גם כל אחד בעצמו, צריך לדעת את זה. אנחנו, אם בן אדם בא ומוצא בעצמו איזו תכונה שהיא פחות טובה, לפעמים המטרה היא להתגבר על המידה הלא טובה הזו, ולפעמים המטרה היא לתת למידה הלא טובה הזו את המקום הנכון שלה. פשוט לתת לה את, ה, את הפרופורציה הנכונות, את, ה, את הנישה הנכונה, לבוא ולהתבטא. יש בן אדם שכמו שכותב במסעת ישרים, מישהו שהוא כעסן. יש לו צד של כעס, אז כמובן כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אבל הצד השני, שלפעמים כעס כן טוב, על מי ש... באותם מקומות שזה נכון, לפעמים על מי שעובד עבודה זרה. או כל מיני מקומות אחרים, לפעמים בן אדם צריך בתוך ביתו, כעס הפנים בלבד, שהוא מראה כלפי, לפעמים כלפי ילדים, מבחינה חינוכית צריך להראות שאני טיפה כועס. צריך לשמור על קור רוח בפנים, ובן אדם יודע אם הוא קר רוח בפנים או לא. לפעמים כלפי ילד הוא צריך לדעת, כן, עברת את הגבול. לכל מידה ומידה בחיים יש את המקום הנכון שלה. אז הענווה בעצם באה ואומרת, אני אקרא את זה שוב, הענוותנות תראה איך גדול הוא כוח הצדק והטוב, היא תראה איך הכוח של הצדק והטוב הוא כל כך גדול. החוק המושרש בחיים בחסד עליון, אשר עשה את הכל לתכלית הטוב והצדק, כלומר שאותו חסד עליון שעשה את כל מה שיש בעולם בשביל דברים טובים, הדבר הזה כל כך גדול, עד שגם כל הדברים הרחוקים והמאורות הקשים, יש ביד הכוח הכללי המוטבע על תכלית החיים לספחה מלטוב. הכוח הכללי הוא כל כך טוב, המרכז של החיים הוא כל כך טוב, הקדוש ברוך הוא סידר את המציאות בצורה כל כך טובה וישרה, שגם אם הדברים נראים לנו מסובכים ודברים לא טובים, צריך לדעת שתמיד אפשר לאסוף את הרע אל הטוב. הקפדנות, זה הצד האחד, זה הצד של הלל. הלל בא ואומר, תקשיב, בכל דבר אפשר למצוא טוב. תודה רבה לך. בכל דבר אפשר למצוא את, ה, את הטוב. הלל, שמאי סליחה, בא ואומר, אבל יש צד שני לחשבון. הצד הראשון הוא פשוט. אני אבוא ואגיד שהוא הכל הוא טוב, נמצא איזה דרך לצרף את כל האנשים שהם יותר טובים, פחות טובים, נמקם. כל דבר במקום שלו, עד שהכל ייצור לנו פאזל שלם של דברים טובים. את האיש הכועס, אנחנו נשים להקפיד על מי שהוא רע, את האיש הגיבור נשלח למלחמה, כי גם לגיבור יש צד טוב ויש צד רע. יש בן אדם שקופץ מ-30 מטר בלי לדפוק חשבון בכלל אם זה מסוכן או לא מסוכן, גם צדדים רעים, כמו שאומר את זה הרמב״ם. אז לפי הלל זה חשבון הוא יחסית פשוט, אנחנו נבוא ונצרף את הכל אל אותו. אומר, ממשיך הרב פה ואומר, והקפדנות, אמנם תשמש להראות לדעת, כי המרכז שאליו כל צדדי החיים ונטיותיהם צריכים לפנות, הוא רק הטוב והצדק. והראוי לבל ניקשל על ידי מחזה הסבלנות לדמות, כי כל הצדדים המתגלים כמו שהם בניבולם, הם הם דרכי הטובה, והנכון להחזיק בהם כשהם לעצמם. הרב פה כותב, עלול להיווצר מצב מאוד מסוכן ממה שהלל אומר. אם אתה סבלני, יש אנשים כאלו שכל מה שהם רואים בחיים, הכל בסדר. כן. הכל בנחת, הכל טוב. רואים בן אדם נדחף בתור, אומרים לו, קדימה, מה? כאילו, הכל אצלם רגוע. גם להרגיעות הזו יש שני צדדים. יש צד אחד שהוא מאוד יפה, יש ענווה, יש סבלנות, יש סבר פנים מאוד יפה. אבל הצד השני בא ואומר, לא משנה אם יש רע בעולם, אם יש עוול בעולם, אני לא אלחם איתו, כי מבחינתי הכל בסדר. אין לי מה להילחם בדברים האלו. ושמאי בא לתת לנו את הקונטר למה שהלל אמר. הלל בא ואומר, את הכל אני יכול לצרף אל התור, בא ושמאי ואומר, אבל צריך להיזהר. צריך לדעת שהדברים כמו שהם עכשיו, אם אתה רואה בן אדם שהוא מאוד כועס, אז אל תגיד לו מצוין, הנה, יש לך את נדעת את הכעס, עכשיו תלך, תמחה בעובדי עבודה זרה. כי זה לא נכון, כי כשהוא כועס יש בו עכשיו מידה רעה, הוא צריך לתקן את המידה הזו, הוא צריך להרגיע את עצמו, הוא צריך לדעת איפה לכעוס, לכעוס באיזה מקרה, מתי. דורש עבודה מאוד גדולה להיפטר מכעס. בא שמאי ואומר, אל תתעס שהסבלנות לא תוביל אותך להגיד, הכל טוב כמו שהוא עכשיו. זה נכון, הוא מקבל דברי הלל, שבאמת הכל יכול להיות טוב, אבל עכשיו לא הכל טוב. צריך לעבוד, צריך לשכלל, צריך לתקן את הצדדים הלא טובים של החיים. שוב, אז הלל נותן לנו את הצד אחד של הענווה, את המבט הטוב על החיים, נותן לנו את הראייה ברורה שהכל יכול להיות טוב, ולכן אל תתייאש משום דבר, גם אם תיישב מולך בן אדם שמנסה לעצבן אותך, אז אל תיכנע לדבר הזה. תראה איזה טוב אתה יכול להוציא מהדבר הזה. אבל בא השמיים ואומר, צריך להיזהר. צריך לדעת שהסבלנות הזו בסוף תקדש את הרע. בסוף תגיד שהרע גם כן יש לו מקום כשהוא רע. לא כשהוא משתכלה, לא כשהוא משתפר, לא כשהוא משתנה. אלא עכשיו, בן אדם עצבני, בן אדם כועס, כמו שהוא שישאר כזה. לא. אז יש לנו בעצם מתח. מתח משני דברים. הצד האחד זה ראיית הטוב, והצד השני זה הדגשה שהטוב עדיין לא פה. ממשיך הרב ואומר, אולי נדלג טיפה הלאה, לפסקה הבאה, על כן, באותה עמודה בפסקה הבאה, על כן, ואלו הענקים וכיוצא בהם, שרואים להיות מבררי דרך לעצמם, ולעמוד כעמוד אש, להאיר את מחשקי רבים ועצומים, אין לדון כלל לומר מי עדיף ממי. אותם שניים גדולים, ענקים, הלל ושמאי, שהם גדולי עולם, תנאים, שם בכלל לא שייך את השאלה מי גדול ממי. זו אומר אמת וזה אומר אמת. זה, הלל יש לו את המקום המאוד מאוד חשוב שלו בהדרכה שלו, ולשמאי יש את המקום המאוד חשוב בהדרכה שלו. זה בלא זה אי אפשר. לכן לא שייך לשאול מי יותר גדול. איזה כוח, לא שייך לשאול איזה כוח יותר נהדר ויותר צריך להיות שקר וחביב, כמו שאין ליתן משקל על כוח האור והחום, איזה מהם יותר נהב ויותר מתוקן. גם כשיש לך אור וחום, אתה לא שואל איזה יותר טוב. צריך אור, צריך חום, צריך את הכל.
מה?
נכון, אנחנו נסביר בסוף, תכף אנחנו נגיע לזה. זה בדיוק מה שהרב מסביר, רק נחל, זה בדיוק מה שהרב מנסה עכשיו להסביר. קודם כל נתן לך את ההנחה היסודית, שאל תבין את הדברים שחזל אמרו, לא היה מדם, ענב כי לב לא כפתן כשמי, בתור זה יגיד, הלל הוא בן אדם נחמד ושמי הוא בן אדם עצבני, אז תהיה כמו ולא כמו. אומר לא, שני מגלים צדדים של האמת, אבל עדיין בהדרכה פרטית אנחנו צריך לבחור אחד מהם, אנחנו תכף נגע בזה.
שניהם או רק המינונים?
אנחנו תכף נראה שלא.
זה לא עובד?
לא. זה נכון, מצד האמת אתה צודק. זה בוודאי נכון ששניהם בגלל זה גם הגמרא מביאה אותם, הם גם מספרים עליהם, אחרת היינו מעלימים את שמאי בכלל מההיסטוריה של עם ישראל, הם מספרים רק על הלל. מכיוון שזה אמת וזה אמת, אז אתה צודק שהאמת תצטרך לבוא משניהם. אבל עכשיו אנחנו נוגעים בהדרכה פרטית, אנחנו תכף נראה את זה, מה האדם עצמו איך הוא צריך להתנהג. אמנם, זה השורה השישית באותה פסקה, אמנם רק יחידים הינם אלה שאינם צריכים להעמיד להם למופת, להיות להם למשל על דרך חייהם. כלומר, רק בודדים הם אלה שיכולים לבחור דרך לעצמם, להציב דרך. כי אם הם בעצמם כוחם רב לצעוד הדרך הישירה שהם רואים בעינם החודרת לטוב להם ולבריאות. כלומר, רק יש גדולים גדולים שיכולים להציב דרך, והם לא צריכים להסתכל על אף אחד, כי הם מספיק גדולים. אומר, אבל רוב הדעלמה, הם צריכים להעמיד להם למופת אנשי הרוח וגדולי הנפש ללכת בעקבותיהם. אני עברתי פה למקור שתיים, זה המשך של אותו אחד. באיך ההשפעה של התביעת הדרך לכל אדם. אבל רוב האנשים, אנחנו הקטנים, אני מתנצל אם פגעתי במישהו, אבל אומר, הקטנים ביחס לאותם תנאים, אפילו רבי יוחנן כבר אומר, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, אם כבני אדם, אנחנו כחמורים. כלומר, אין פרופורציה, אין בכלל קשר בין אותם תנאים גדולים. אז אותם שני תנאים יכולים להציב כל אחד דרך לעצמו. אבל אנחנו, מה אנחנו נעשה? אומר הרב, אנחנו חייבים להציב לנו מודל, דרך, שיטה, של ללכת לפיה. אז מי נבחר? נבחר את הלל, נבחר את שמאי, נבחר איזה תרכובת ביניהם. וזה מה שהרב ממשיך ואומר. על זה אמרו לנו חז"ל, ששונה מאוד מידת ההנוותנות ממידת הקפדנות. יש יתרון עצום למידת הענווה על מידת הקפדנות בהקשר שלנו. כלומר, את מי אנחנו נקר בתור מודל לחיקוי. מידת ההנוותנות היא טובה כשהיא לעצמה במקורה. אצל המקור הגדול הענקי, שממציא לו דרכו ברום ערכה הכביר, כלומר, מידת הענווה היא טובה גם אצל הלל, שהוא ענק, וטובה גם כן הממשיך, וטובה גם כן בהשפעתה על כל אדם. גם כן הקטנים הרבה ממנו, שיציגו למשל את המידה הנחמדה היא לעטות כלפי חסד, ולאחרי את הצדדים המרובים שנוטים מן הטוב, אל הטוב והחסד והיושר. גם אנחנו בתור קטנים, אם אנחנו ניקח את מידת הענווה בתור דרך חיים, זה יהיה מעולה. אם אנחנו נוכל לבוא ולקחת כל דבר רע ולצרף אותו לטוב, זה יהיה מעולה. אבל הסכנה, דרך אנחנו נראה את זה דווקא בצד השני. אף על פי שלא תעלה ביד הקטן את אשר תעלה, אשר עלה ביד הגדול, למרות שאנחנו לא נוכל באמת להפוך את הרע לטוב ממש, ואולי אפילו יש איזו סכנה שאנחנו נצרף אפילו קצת רע אל הטוב, אומר, מכל מקום, הרב ממשיך ואומר, הרבה טוב ושלום יישפט בעולם על ידי המידה הטובה הזאת. ברור שאם אנשים יהיו עימן טובה, יהיו נחמדים אחד לשני, בשורה התחתונה יהיה פה טוב. אנשים יוכלו להשפיע בצורה חיובית על אנשים. בסדר, אז יכול להיות שקצת פה ושם איזה גליצ'ים, אנחנו גם נצרף דברים פחות טובים. אבל בגדול ברור שאנשים שעם עין טובה, אנחנו מכירים את זה גם במציאויות החברתיות שלנו, אנשים שהם כאלו נחמדים ורוצים תמיד לעזור, ותמיד יש להם עין טובה לאנשים שסביבם, אנשים שאלף נעים להיות לידם, וגם אנשים שמשפיעים. מי שמגיע מתוך תורה שהיא נעימה, כמו שאמרו את זה כבר חז"ל, מישהו יש לו דרך ארץ, אז אומרים אשרי אביו אמו שילדו, אשרי רבו שלימדו תורה. כשאומרים מישהו שהוא נחמד ונמוסה, גם שומעים את זה כל מקום שאתה הולך ברחוב. אתה אומר אפילו שלום יפה לאנשים, אתה מחייך, אנשים ישר אומרים, כן, טוב, זה בן אדם עם דרך ארץ, ואם אתה גם דתי, אז הוא אומר שהדרך לארץ הזו שייכת לתורה. אז להיות נחמד, להיות עם עין טובה, להשתדל להפוך את הרע לטוב, זה מצליח לכל אחד. כל מי שירכוש לו עצמו את המידה הזו, יצליח בדרך הזו. הרב עכשיו ממשיך לכיוון השני. מה שאין כן הקפדנות, אם היא טובה במקורה, אצל הענק שבהשגחה אלוקית הוא עמד לפלס דרך חיים לפני אדם רב. אם המידה הזו של הקפדנות היא טובה אצל הענק, הכוונה לשמי. אותו הענק שהקדוש ברוך הוא העמיד אותו, כדי שאנחנו נדע באמת שאי אפשר לצרף את הרע לטוב סתם ככה. אלא צריך לעשות הבדלה בין הרע לטוב, ואצל שמי זה הייתה מידה מעולה. להראות, תחת השורה, להראות באצבע על מרכז היושר והצדק הנכסף התכליתי. תפקידו של שמי להראות מה טוב ומה רע, אבל איננו טוב כי אם באיש הגדול המקורי. אבל אם הקטן יציב לאורך כזה למופה, הוא ייפול למדחפות. הוא בקטנו לא יוכל כלל להבחין את מידת מרכז הצדק ומה הוא הערך של הנטייה הרויה למחאה והתנגדות נמרצה, ונמצא שמידה הזאת תביאו להשחית את מידותיו ולאבד את שלום הסביבה שהוא חונה בה. ותועלתה רחוקה ממנו מהגיע. אצל שמי, הדבר היה ברור, הוא ידע מה טוב ומה רע, הוא הסתכל על המציאות, הכל היה בהיר לו, היה ענק, הכל היה שקוף. אז יכול להגיד, זה טוב וזה רע. פה אני צריך להגיד להם ישר כוח, ופה אני צריך להגיד להם כבר עברתם את הגבול. אם יגיע אליי אחד שרוצה לעמוד על רגל אחת ורוצה ללמוד תורה כולה, אני אגיד לו, זה לא בסדר. יבוא מישהו, לא משנה, סיטואציה אחרת, אני אגיד לו, זה כן בסדר. שמאי יכול לחלק את המציאות בפלס חד, הוא יכול לחתוך את הסיכין, להגיד בדיוק עד לפה הטוב מגיע, ומפה זה רע. על הטוב אני אשמח ואני אגיד יישר כוח, ועל הרע אני אמחה בכל התוקף. הוא אומר, אבל אנחנו, אנחנו הקטנים, יגידו לנו, תהיו קפדנים, תמחו על הרע, אנחנו בסוף נמחה על הטוב, כי אנחנו לא יודעים מה טוב ומה רע. הגבול אצלנו לא חד, יש אצלנו המון אזור דמדומים כזה. המעבר בין הטוב לרע הרבה פעמים מסובך. יש פסקה ברב במידת התוכחה, במידות ראייה, הוא כותב תוכחה, אומר, בן אדם צריך להיזהר. לפעמים תורה בן אדם שיש לו מידה רע. בסדר? עצבני. זה מה שהבאנו מקודם. טוב, עליו תגיד לו, תקשיב, להיות עצבני זה דבר רע מאוד. תבוא ותגיד לו ככה איזה שמוס, ככה טוב. בסדר, בן אדם יקבל את זה. יתחיל להיות בן אדם שקט כזה, רגוע. אומר הרב, אתה לא יודע איזה מידה מחכה מתחת. דוגמה שאני מבין, למשל, בן אדם עצבני, יכול להיות שמתחת, כל זמן שהוא מוציא החוצה, הוא לא עסוק בעצמו. אבל באותו רגע שאתה השקטת אותו, אמרת לו, אל תתעצבן, אל תפנה כלפי חוץ, תתרכז בעצמך, פתאום הוא מגלה בור שחור בפנים. לא יודע, יש לו איזה תסביך נפשי, יש לו משהו. בן אדם צריך להיות עם אחריות, כשאתה מאיר למישהו, אתה צריך לדעת גם קצת מה מחכה מתחת להערות האלו. ראיתי, יש הלכה, אני לא אומר פה הלכה למעשה, אני מספר סיפור. יש הלכה שכתוב שמי שרגיל לאחר לתפילה, אז יש, באופן קוראים, אדם שמאחר לתפילה יכול לדלג. לגבי ברוך שמע, רש"י, השתבח, יש כל מיני דילוגים שמותרים, אבל כתוב בהלכה שמי שהוא רגיל בזה, אז שיגיד מההתחלה. כאילו אין, קיצורי דרך אלו הם טובים, רק למי שפעם קרא לו אחר, אז נותנים לו אפשרות לקצר. אבל מי שקבוע מאחר התפילה, שיתחיל פסוקי זמרה מההתחלה. ובמקום שאני גר, יש אחד כזה, שקבוע הוא מגיע 5 דקות יותר מאוחר התפילה, וקבוע הוא מדלג. ואני התלבטתי אם להגיד משהו כן או לא, והגעתי למסקנה שעדיף לא להגיד. ומישהו כן תרח, מישהו שלמד את ההלכה, תרח ולהגיד לו את זה. והחולשה שנופלת על בן אדם כזה היא גדולה. עכשיו הוא אומר, לא מספיק שאני מאחר 5 דקות לתפילה ואני צריך לרוץ אחרי כל הציבור, עכשיו אני צריך להתפלל יחיד? מצוין, אז לא, אין לי כבר למה להגיע לתפילה. הוא מלא לא התפלל עם הציבור. אז אותו בן אדם שרצה להיות כל כך נחמד ולהאיר את עיניו של הבחור שמאחר, בעצם הפיל אותו. הוא בא ואמר לו, תקשיב, אני חמל לחפש פה בתפילה. לא במילים אלו אמר לו, אבל בזה שהוא העיר את עיניו בהלכה מסוימת, פשוט הפיל אותו. יש 1001 דוגמאות כאלו שאנחנו לפעמים מאירים לבן אדם, אז לא אומר לא להעיר, אבל צריך זהירות, צריך טק, צריך חשיבה. לא כל מה שנדמה לנו במבט ראשון בתורה הוא באמת רע, ולא כל מה שהוא טוב הוא טוב, ולא תמיד ההרכב הוא מאוד ברור. הרב פה אומר, שאם בן אדם ייקח לעצמו את מידת הקפדנות, הוא יחליט על מה למחות ועל מה לא למחות, זה הולך להיות גרוע. אני לא יודע אם אתם מכירים את האנשים האלו שיודעים להעיר על כל דבר, אנשים לא אוהבים אותם. כל מה שאתה לא עושה לא טוב בעיניהם. תמיד, אנחנו לא מושלמים בעולם הזה, נכון? תמיד יש איזה, גם בתוך חברים הטובים יש מה לתקן. אז הטיפוס הזה, שהוא כל הזמן מאיר, הוא בסוף, שוב, הוא יעיר על הטוב, הוא ישבח את הרע, הוא יעשה בלגן. לכן חז"ל הדריכו אותנו, אני אמשיך פה בפסקה, על כן, יש אחרי זה לעולם יהיה אדם מודגש, זה בערך 10 שורות מלמטה, על כן, לעולם יהיה אדם, האדם הנהוג, למה הביטוי בגמרא הוא אדם? כי הכוונה לכלל האנשים, כלל האדם הצריך מאוד ללימוד והדרכה, וצריך למופת להעמיד דוגמה לנפשו, אותו אדם צריך להעמיד לעצמו איזה מודל, איזה דרך ללכת לדרכה, ללכת בעקבותיו, מי שגדול ממנו, שעשה והצליח, יהא ענוותן כהלל. את הלל רשאי וחייב הוא לקחת לו למופת, גם כן על דרכו הקטנה. אבל יהיה קפדן כשמי, חלילה להציב למופת את מידת קפדנותו של שמי, שאם טובה וגדולה הייתה לפי רכוע גדול, כלומר אולי אצל שמי זה היה דבר מעולה, בוודאי, ולפי רוב כוח השפעתו, גדולת שכלו, ועצם נדיבות נפשו, וכוונתו העליונה והבהירה, בגלל שאצל שמי זה הרכב נפשי, גם המידות הטובות שלו, גם הכוונה שלו לשם שמי, שם המידה הייתה טובה, אבל אין מידה זו יכולה כלל להיות מועתקת בהעתקה קטנה. כלומר, אי אפשר לקחת את הדבר הענק הזה שנקרא שמיים ולעשות לו איזה מודל קטן. כלומר, לא יכולים להיות חיקוי, אין דבר כזה להיות חיקוי קטן של שמיים. או שאתה גדול כמו שמיים, ואתה מסוגל להבחין בין טוב לרע ולהעיר איפה צריך להעיר, או שאתה לא מסוגל, לך תהיה הלל, לך תהיה ענב, לך תראה את הדברים בעין טובה. והרב פה מסיים, מה שאין כן מידת האינוויתנות, היא יכולה גם כן להיות נעתקת אצל כל אדם לפי ערכו. כל אחד לפי כוחו, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קטנו. זאת אומרת, מידת הענווה אפשר לקחת. עכשיו זה אולי עונה לשאלה שלך. כלומר, האמת היא אמת. הלל אומר דברי אלוקים חיים, שמאי אומר דברי אלוקים חיים. אבל מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח את מידת הענווה. כן, גם אולי, אפשר לקחת קצת מידת הקפדנות, אולי, אבל זה רק באולי, כי צריך לדעת מה ההשלכות של זה. אבל אדם שהוא חושב שהוא מסוגל באמת להעיר בצורה אמיתית, כמה אנחנו מסוגלים לעשות את הדבר הזה? אולי כן, כן.
אני
חושב
שזה
מאוד
מאוד
חשוב
לדעת
קפדנות אני יכול להבין למה קפדנות, אבל למה ענווה? קפדנות זה לא הפוך מענווה לדבר ראשון, כאילו לא הופכים.
כן.
והענווה גם לא מסתדר פה, כאילו... אל תהיה קפדן כשמיים, בסדר. זה לא באמת ענווה. כאילו לקבל כל דבר כמו שהוא, זה לא ענווה, זה להיות...
אז אולי אנחנו נביא את הנקודה, זו הפסקה הבאה שהבאתי פה למטה, שהיא מבהירה אולי מה זה ענווה. תיתן הגדרה, הרב פה נותן הגדרה מאוד מאוד ברורה מה זה ענווה, ואולי זה יבהיר את ההסתכלות של העין הטובה שלי לב. אני את השורה הראשונה, לא העתקתי לכם, זה עמוד 136, אצלי מופיע עמוד 135. אנחנו סיפרנו שהוא בא אותו בחוץ, שאומר... מי כן הלל, מי כן הלל, והלל נתעטף ויצא לקראתו. אז הרב פה אומר, אני אקרא לכם את השורה הראשונה, ואחרי זה אנחנו נעבור למקום מספר 3. דרך הענווה האמיתית היא, ואני מתחיל את המקום מספר 3, מהי דרך הענווה האמיתית? לכבד גם כן את עצמו במידה הראויה, כי יסוד הענווה היא הכרת האמת לאמיתתה, בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון. הרב פה נותן הגדרה חדה, מאוד וברורה, מה זה ענווה? נקרא את זה שוב, כי יסוד הענווה היא הכרת האמת לאמיתתה בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון. להיות ענב זה להכיר את המציאות כמו שהיא. בלי לפרגן לעצמך יותר מדי, בלי להשמיץ את האחרים יותר מדי, והרב יפרט את זה. ענווה זה תהיה אמת עם עצמך. כלומר, כשבן אדם בא ואומרים לו, תקשיב אתה, כן.
יסוד הענווה הוא הכרת האמת לאמיתה, זאת אומרת, זה האידיאל, אבל אנחנו מדברים על איזה, באיזה דרך אני משתמש כדי להגיע לאמת הזאת, דרך קפדנות, דרך הענווה, דרך מידות אחרות.
לא הבנתי את השאלה, סליחה.
הוא אומר פה יסוד הענווה?
כן.
היא הכרת האמת לאמיתה.
כן.
משהו עיוורון ורבויה של דמיון. זה השאיפה כמובן, זה האידיאל.
נכון.
אבל הדרך שאתה משתמש בשביל להגיע לתובנה הזאת, לאידיאל הזה,
זה תורה ומצוות ולימודי
מוסר. כן, אז זה יכול להתבטא בקפדנות, במידות אחרות.
הענווה עצמה יכולה להתבטא בכל מיני צורות. אבל קודם כל אנחנו נעמוד על השורש של הדבר הזה, וצורה שבה היא מתבטאת. הענווה יש לה כן צורת התבטאות מסוימת. יש הרבה מידות טובות שמתלוות למישהו ענב. מישהו ענב ורב נשמעים, בסדר? יש לו עין טובה למציאות. יש כל מיני פועל יוצא מהענווה. אבל הענווה היא מידה אחת. יש הרב במוסר אביך, נכנס לסוגיה מאוד ארוכה שאנחנו לא ניכנס לסוגיה הזו, אבל מה שנראה מידות מצרניות. מידות מצרניות זה מידות שהולכות בד בבד. אתה לוקח את המידה אחת, למשל כמו ענווה, אז באנשים, הרבה פעמים הציור היה שלוקח יחד מזה את העצב. צריך להיות ענב זה כזה נבך. אתה לוקח גאווה, בן אדם שככה עושה, מרגיש טוב עם עצמו, זה בן אדם מסתמר. יש מציאות של מידות שמצרניות שמוכות ביחד, ואנחנו צריכים לעשות איזה ניתוח להפריד בין המידות. אבל ספציפית לגבי מה שאתה שואל, הענווה יש לו צורה אחת, והיא מתלבשת יחד עם הרבה מאוד מידות אחרות ביחד. למשל, רב שם כותב שהענווה הולכת יחד עם שמחה. בדיוק הפוך מה שאנשים חושבים. האדם הענב צריך להיות אדם שמח. זו אינדיקציה לזה שהוא באמת ענב. אבל אולי טיפה נעביר את מה שהוא כותב פה. כי יסוד הענווה היא הכרת האמת למיתתה בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון, שברוב האנשים, האהבה הנפרזה לעצמם, מסמת את עיניהם לראות בחסרון הנמצא בעצמם, וממילא גם את טובת רעיהם וביתרונם. אנחנו כל כך לכודים בתוך עצמנו, שפשוט קשה לנו לראות מה רע אצלנו ומה טוב אצל החבר. הרב בתחילת מוסר אביך, הוא מסביר גם מה ההיגיון שעומד מאחורי הדבר הזה. תינוק נולד, בסדר? הוא רוצה לאכול, לשתות, שיחתלו אותו. הוא שואל את הבבים שלו באיזה שעה זה נוח להם? כלום. שעה 12, ואחרי זה ב-2, וב-4, וב-6, וב-10, לא משנה איזה שעה. הוא אחרי עכשיו רוצה לאכול, הדבר היחידי שמעניין אותו הוא רוצה לאכול. הוא לא שואל את עצמו בכלל את השאלה אם הוא מעיר את אבא ואמא. יכול להיות שהשאלה שהוא שואל את עצמו, אותי אבא ואמא כבר יקומו, אבל לא מטר אותו בכלל שמופר להם לישון. ואנחנו גדלים ככה, וצריך לדעת שזה לא רק התינוקות, אנחנו היינו תינוקות. ככה גדלנו. גדלנו שאנחנו מרכז העולם, וכל המשפחה מסביב באה בעצם לשרת אותנו. זה מתחיל מגיל אפס עם החיתול והאוכל והיניקה, וזה לאט לאט גדל כשהם בני שנתיים, שהם עכשיו רוצים את הכל, והם לוקחים את החפצים מהאחים שלהם ואומרים, זה שלי. וכל דבר כזה יש לו תפקיד מאוד חשוב. אבל המסלול שמלווה אותנו מגיל אפס, זה שאנחנו מרכז העולם, וכל המשפחה מסביב אמורה לשרת אותנו. עכשיו, ככל שאנחנו גדלים, אם אנחנו גדלים ומתבגרים נפשית, אנחנו לאט לאט מבינים שזה לא נכון. זה נכון שאנחנו מאוד חשובים, לכן גם הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה, שההתחלה תהיה שאנחנו כל כך נהיה מרכזים כדי שנבנה אישיות יציבה. ילד בגיל שנתיים לוקח מאח שלו את החפץ ואומר זה שלי, הוא חייב עכשיו להבדיל בינו לבין הסביבה שלו, יום שם זה המון תהליכים פסיכולוגיים. אבל השורה התחתונה זה שהילד גדל בצורה יציבה, אמיתית, להיות אישיות, אבל כשהוא גדל, הוא פתאום אומר, יש לי חברים, אני צריך להתחשב בהם. אם אני לא אתחשב בהם, הם לא יוצאו להיות חברים שלי. ואז הוא נכנס לו מושגים קצת יותר רחבים. מה זה חברה, מה זה עם, מה זה קהילה. שאלה כמה באמת בן אדם מתבגר. שאלה כמה באמת בן אדם יוצא מהשלב הילדותי שלו, שבו אני מרכז העולם וכל העולם נועד בשביל לשרת אותי, וכמה הוא נשאר כזה. זה בעצם המתח שהאדם מצוי בו. אז כשאנחנו גדלים, ואפילו היום כל אחד ליד איניש בנפשי, כל אחד ידע בנפשו, באמת כמה הוא כללי, כמה באמת מעניין אותו העניינים הציבוריים, כמה הוא מוטרד רק מעצמו, כמה אכפת לו מהסביבה שלו. אבל ככל שבן אדם יותר תקוע בעצמו, יותר קל לו לראות את החסרונו של האחרים ואת הדברים הטובים אצלו. כי אם אני מרכז העולם ואני צריך להיות חשוב, אז יקר זה שאני אהיה טוב. ואחרים ככל שהם ירדו למטה, אני אעלה יותר למעלה. כאילו האיזון הוא זה. אם אני אגיד פתאום על חבר שלי מילה טובה, קצת מוריד מהערך שלי. ואנשים תקועים בקטע הזה, אנשים קשה להם מאוד לפרגן הרבה פעמים, וגם אנשים שמפרגנים, אנשים טובים שמפרגנים, קשה להם לפעמים לראות את החסרונות של עצמה, אבל הרב אומר, האמת לראות את האמת. הענווה היא לראות את האמת. עד עכשיו דיברנו על דברים השלילים, אבל גם על דברים הטובים. ענב הוא לא בן אדם שבא ואומר, תקשיבו, לא, אין לי שכל. לא, אני לא יודע שום דבר. מישהו שואל את השאלה, לא, אני לא יודע. או מישהו אומר, וואי, עשית איזה פעילות מוצלחת, עשית מבצע יפה, עשית, לא יודע מה, עשית משהו טוב, אומר, לא, לא, זה לא אני, זה מישהו אחר. יכול שזה מדרכי הענווה ככה להתנהג, אבל בן אדם צריך לדעת להעריך את עצמו. צריך לדעת מה טוב אצלו ומה רע אצלו. אנחנו נצטרך אבל לעבור את השלב הבא, אם בן אדם כל הזמן יגיד לעצמו, יתפוח לעצמו לשכם, יגיד, אני חכם, אני יפה, אני מוצלח, אני לוחם טוב, אז באמת הוא יגאה אותנו. תכף אנחנו נעביר את הקו המאוד עדין בין ענווה לבין גאווה. נמשיך פה. אבל הענב, בשורה החמישית, אבל הענב רואה את עצמו מכובד מצד צלם אלוקים אשר בו, מצד החוכמה והטוב הנקנה בנפשו, הוא מוכן לראות גם כן את חסרונותיו ולא שום מסוי עם פנים, וכן ראו ביתרון חברו מצד צלם אלוקים וסגולת נפשו. ענב, קודם כל מכבד את עצמו, הוא אומר, ענב רואה את עצמו מכובד מצד צלם אלוקים השבוע. קודם כל, יש לי נשמה? אני כבר מגיע לכבוד. אחרי זה הוא אומר, מצד החוכמה והטוב ונקנה בנפשו. מה שהוא הצליח להשיג? יש לו מידות טובות, הוא קנה ידיעות, מגיע לו לזה כבוד. הוא מוכן לראות גם כן את חסרונותיו ולא שום מסוי פנים. אבל ענב הוא אמיתי ברמה כזו שהוא גם יודע בדיוק מה לא בסדר אצלו. ענב יש לו את שני הצדדים. הוא רואה את כל הדברים הטובים שלו, הוא חכם, הוא טוב, הוא מוצלח, אבל הוא יודע גם את החסרונות שלו. אני קפדן, אני לא יודע מה, אלף אחד חסרונות שיש לו. אבל מכיוון שהוא אמיתי, הוא גם מסוגל לראות את היתרונות של החבר שלו. וכן הוא רואה ביתרון חברו מצד צלם אלוקים וסגולת נפשו. הוא מסוגל לראות את הנשמה של החבר שלו. הוא מסוגל לראות כמה החבר שלו הוא יקר. טוב, עכשיו תשאל השאלה, אחרי שבן אדם, מה ששאלנו מקודם, אחרי שבן אדם יודע שהוא כל כך מוצלח, הוא חכם, הוא טוב ויפה. בסדר? קצת קבדן, קצת כעסן, כבר פה נפלנו. לא קצת קבדן, לא קצת כעסן, בן אדם שהם ישר עם עצמו הרי שיש לו הרבה יותר חסרונות מזה. אבל עדיין, הסך הכל הכולל הוא טוב. אני חי, יש לי נשמה, יש לי מידות טובות, אז אני טוב. בן אדם עלול להגיע לגאווה. אבל הוא צריך לדעת שגם את הנשמה שיש לו, הוא לא יצר בעצמו. נכון? מישהו נתן לנו את הנשמה הזו, הקדוש ברוך הוא. ובן אדם גם צריך לדעת שגם את הכישרונות שלו, אדם חכם. מה עשית בשביל להיות חכם? מה טרחת בשביל שיהיה לך שכל? עשית קורס התעמלות בשכל? אז יכול להיות שבן אדם עשה איזה קורס, לא יודע, פסיכומטרי, או למד איזה קורס ששכלל את המחשבות שלו, אז מגיע לו יותר כבוד מיותר לשכלול. אבל לעצם העובדה שבן אדם חכם יותר או פחות, יש לזה רקע מולד, יש לזה רקעים סוציו-אקונומיים, כלומר, הסביבה שהוא גדל בה, היא הייתה סביבה מפתחת, סביבה לא מפתחת. אבל מה אתה עשית בשביל להיות חכם? אתה שר יפה. לא. מי נתן לך את הכל? כאילו, אתה עשית משהו בשביל הכל הזה? הענב יודע מצד אחד מה טוב בו, אבל מצד שני יודע להגיד תודה. יודע להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שנתת לי נשמה, תודה רבה שנתת לי שכל, תודה רבה שנתת לי קול יפה. אז הוא נמצא במצב שמח. הוא גם מכיר במה שטוב בו, הוא גם עכשיו יודע להתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא יודע להודות לקדוש ברוך הוא. הוא יודע להגיד תודה רבה לאבא ואמא, על כל הלילות שהם קמו, על כל החינוך שהם נתנו לי, על כל הדברים הטובים שהם נתנו לי. שגם זה מידה שצריך לרכוש את הכיבוד הורים, זה עוד סוגיה בפני עצמה. אבל הענב נמצא במצב מצוין. מצד אחד הוא יודע מה טוב בו, הוא יודע מה רע בו בשביל לעבוד עליו, לא בשביל להיכנס לדיכאון. אם הוא יודע שיש בו מידה של כעס, אז הוא לא אומר, טוב, איזה בן אדם מושחת אני? לא. אני בן אדם מצוין, יש לי צלם אלוקים, יש לי מידות טובות, והכעס. בסדר, יש מידות רעות לבן אדם, וצריך לעבוד עליהם. הוא לא נכנס בגלל זה לייאוש. הוא עבד השם, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא כל הזמן איתו. ומצד שני, את החבר שלו, הוא יודע להעריך. הוא יודע להעריך א', את הצלם אלוקים של החבר, ודבר שני, הוא יודע להעריך את כל המידות הטובות שלו. יש גמרא במסכת שבת, דף פיחת. יש שם עין היה פשוט מופלא, יסודי ומצוין. קל גם לזכור את זה, זה מופיע בעין היה שבת ב', עמוד 200. לא הבאתי את זה פה, לא. הגמרא אומרת, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, שמור עוד המשך הגמרא, עליהם הכתוב אומר, רעביו כצאת השמש בגבורתו. אומר הרב, לא כתוב בפסוק הזה, שוב אני חוזר על הפסוק, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. אומר, מה היינו מצפים שיהיה כתוב שם? הנעלבים? בן אדם רציני, גדול, אם היינו רואים, נגיד, תלמיד חכם, מישהו אמר לו באמצע הרחוב איזו מילה לא יפה, היינו מצפים שהוא יעלב? היינו מצפים שהוא לא יעלב. אז פסוק היה צריך להיות, הממרה השומטה צריכה להיות, אלו שלא נעלבים ולא משיבים, הרב קצת השמש בגבורתו. אומר הרב, זה לא ככה. אומר, בדיוק הפוך. אומר, המטרה שלנו והאידיאל שלנו זה אנשים חיים. אנשים שאצלם הכל חי. השכל, הרגש, הדת, הכל. וכשמישהו בא ומעליב אותו, כן, הוא מרגיש שצלם אלוקים שלו נפגע. מה, אני בן אדם? יש לי נשמה? יש לי כבוד? מה אתה לא יכול לזלזל בי? מה, אני לא כלום פה? אני לא אוויר שאתה תכנה אותי בכל מיני שמות גנאי. אני אישיות. אני נעלבים. הוא אומר, זה האידיאל. האידיאל הוא בן אדם חי, בן אדם זורם. הוא אומר, למה הם לא מעליבים? הוא אומר, אחרי שהם כל כך נפגעו, הם הרגישו מה קרה לצלם אלוקים שלהם, מה קרה לנשמה שלהם, איך הם הרגישו בתור בן אדם, שמישהו ככה הנמיך אותם. פתאום אמר להם איזו מילה לא נעימה, אומר, אם אני כל כך נעלבתי, שנחת, איך אני אענה לו? יש לו גם כן צלם אלוקים, לא? יש לו אישיות, הוא בן אדם. הרב שם כותב, דווקא בגלל שבן אדם הוא כל כך חי, הוא כל כך מרגיש את החיים שלו, והוא נעלב, דווקא בגלל זה הוא לא מסוגל להעליב. כי הוא חש את החבר שלו. הוא חש שאם הוא יחזיר לו עכשיו, הוא יגרום צער לאותה נשמה אלוקית, או גם צער לבן אדם שנמצא מולו. לכן הוא לא מסוגל להעליב. ולכן הוא אומר, הוא אהביו כצאת השמש וגבורתו. השמש, זה פעלתנות גדולה, יש לה הרבה עשייה. כשהשמש זורחת, הכל מאיר, הכל מתחיל לזוז. זה המטרה שלנו. האידיאל שלנו זה אנשים ענבים. ענב זה בן אדם שאצלו כל כוחות החיים מתקדמים, זורמים. הוא מודע לעצמו. לא כמו שהם מודעים, באמת הוא מודע לעצמו, באמת הוא יודע מה טוב, הוא יודע גם להעריך את הצד האלוקי שבו, זה לא מילה גסה, כאילו זה דבר אמיתי, זה עובר לסוחר, כל אחד מאיתנו מרגיש את זה, אולי הוא לא יודע לתרגם את זה, הוא לא יודע לקרוא לזה נשמה, הוא קורא לזה כל מיני תרחים, אבל כל אחד מרגיש את הנשמה שלו, והמטרה שהדברים האלו יהיו פועלים וזורמים, והוא מתוך האמת שהוא מכיר את עצמו, את הדברים הטובים, את הדברים הפחות טובים שבו, אז הוא יודע לקדוש ברוך הוא, הוא ילך לתקן את אותם דברים הלא טובים שבו, ומנגד הוא ידע להערך את החברים שלו. הוא ידע את העין הטובה עליהם. עכשיו אולי גם טיפה נגע בעין הטובה, בן אדם שהוא אמיתי עם המציאות, אז הוא יודע גם להערך את מה שהקדוש ברוך הוא עשה במציאות. הוא לא נתקע בקטעים הקטנים של השאלות שחשוב לדון בהם, של הרע בעולם. שאלת הרע בעולם, מלחמות, מחלות, צער, יגון, כל הדברים האלו זה שאלות שההתעסקות בהם ביהדות היא כימי עולם, מאיוב, דרך הרמב״ם במורה נבוכים, ורבים אחרים כולם התעסקו במקום של הצער. אבל הענב שיודע להיות אמיתי עם עצמו, לראות את המציאות באמת בעין אמיתית, הוא גם יודע להעריך את המציאות. הוא יודע גם להגיד, הקדוש ברוך הוא יודע שעשית פה משהו גדול. לא שאנחנו מחכים ציונים לקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע בפנים שאני אוהב את המציאות. אני יודע שבאמת זה טוב מה שהקדוש ברוך הוא עשה. לכן זה דורש דווקא את העין של הענב, את העין הישרה האמיתית, שיודעת להסתכל על המציאות ומלא היא הופך להיות עין טובה. ולכן גם העין הטובה הזו, אם ממשיכה, אנחנו אולי עוד טיפה נמשיך, יודע גם לכבד את החבר. על כן, אני באמצע הפסקה במקור שלוש. על כן, בהיותו מכבד את עצמו, התכוון שיהיה בכבודו מכבד לאחרים, שיותר ניכר הוא כבוד הבריאות כשמכובד, מכבד אותם משיכבדם בזוי. הוא רוצה עכשיו לכבד את החבר שלו. איך הוא יכבד אותו? אם הוא יכבד את עצמו. כמו שאנחנו יודעים, כשאתה פוגש ראש ממשלה, זה לא אותו כבוד, כמו שאתה פוגש עם מישהו מהרחוב. אז הלל רוצה עכשיו לכבד את הצלם אלוקים שהוא רואה אצל החבר שלו. הוא ענב, הוא יודע לזהות את הגדלות של החבר שלו. לכן הוא מתלבש להגיד, אני יודע לזהות בך צלם אלוקים. אני רוצה לכבד אותך, אבל בשביל לכבד אותך אני צריך להיות בעצמי מכובד. כי הכבוד שלך יהיה שמישהו מכובד מכבד אותך. על כן, מצא לנדרש שיהיה מתעטף. שזהו רגש הכבוד שמתייחס לעצמו בהיותו הדור בלבושו, מעוטף בנימוס, להורות, למה הוא מכבד את עצמו? להורות שאין הענווה באה מחסרון הרגשה של רגש הכבוד, כי אם דווקא מהכרתו והכרעתו לטוב ובמידה הוגנת. הענווה זה לא בן אדם שפל, זה לא בן אדם שאומר אני לא שווה כלום, בדיוק הפוך. ולכן הוא מתלבש, הוא מכבד את עצמו, ובזה שהוא מכבד את עצמו, הוא מכבד את החבר שלו. ויצא לקראתו כשהוא מעוטף, כדי שיהיה הבא אצלו, מתכבד בכבודו. פסקה הבאה, אנחנו אולי תכף נעמוד, רק מתעסקת בעוד דבר אחד. הענווה צריכה עוד שלב על גביה. הענווה היא כבוד לזולת, זה הכרת הערך של השני, אבל היא גם צריכה לבוא, להמשיך לידי מעשה. זה לא פילוסופיה. לפעמים אנשים, היה דיון שמופיע גם באורות הקודש לגבי עניין של האם יש קשר בין המחשבות של האדם למעשים שלו. האם בן אדם יכול להיות מושחת מעשית ולהיות פילוסוף ענק. הצד השכלי שלו יהיה מעולה והנפש, והמעשים שלו יהיו מושחתים. אצלו דיכוטומיה בנפש, יהיה אצלו שניות בנפש. הוא יחשוב מחשבות גדולות, ארוכות, מסובכות, אבל בפועל הוא יתנהג כמו, לא יודע מה, יתנהג בצורה מושחתת. מה? לא, הוא אומר, אצלי זה שתי סוגיות שונות לחלוטין. אני אהיה פילוסוף, אני אגיד דברים גדולים, זה לא מחייב אותי מבחינה מעשית. אני אסביר מי ברא את העולם, איך העולם מתנהג, אני אדבר על גלגלים, כוכבים, תיאוריות פסיכולוגיות, אני אעשה אלף אחד דברים, אבל מה, בבית שלי אני יכול להיות מושחת, לקחת, לגנוב לאנשים, מה זה משנה? שאלה אם יש קשר, אם בן אדם שמתנהג בצורה מושחתת, יש לו מחשבות פחות גדולות. או שאומר לא, שכל זה שכל, אין בזה שום דבר. אני לא אכנס לסוגיה הזו, אבל ביהדות יש קשר. כלומר, אתה לא, הפילוסופיה היא לא ארטילאית, היא לא באוויר, הפילוסופיה צריכה להוביל אותנו לאיזשהו סוג של מעשה. לכן הרב פה מדבר בפסקה הבאה, רק נתחיל אותה. אמר לבני מה אתה מבקש? מתנאי הענווה הוא שיחובר עם הכבוד לזולתו. זה התנאי, לכבד את החבר זה הענווה. אמנם הכבוד כשהוא לעצמו עוד איננו גמר התכלית, כי אם כשתחובר עם אהבה. הכבוד, לא, הכבוד לחבר שנובע מהענווה, מהכרת הערך של הזולת, זה עוד לא סוף פסוק. צריכה לבוא הענווה, ולכן הוא אומר לו, אמר לי, בני, מה אתה מבקש? אחרי שהוא התעטף, אחרי שהוא גילה כבר את הכבוד שהוא מעריך את עצמו, ומתוך הכבוד שהוא מעריך את עצמו, הוא גם גילה את הכבוד כלפי הזולת, שאני המכובד מכבד אותך, עכשיו הוא רוצה לצאת לפעול, עכשיו הוא רוצה ללכת לעשות מעשה לכבודו של השני. לכן הוא אומר לו, בני, שזה תואר הכבוד, אני מכבד אותך, אבל גם מה אתה מבקש? אני בני, אני גם מחבר אותך וגם אוהב אותך, ומה אתה מבקש? אני רוצה, מרוב אהבתי אליך, מרוב הכבוד שאני רוחש לך, אני גם רוצה לעשות איזה מעשה בפועל. זהו, בעזרת השם.